באמת המחשבות שלנו זה גם כן לכיוון הבית. וזה אנחנו נתבונן בזה ונשים את תשומת לב לעניין הזה. יש מכתב של הרבי עם רב ראובן דונין, החסיד הידוע והמפורסם רב ראובן דונין. רב ראובן דונין הוא רצה שהבית שלו יהיה הבית של הרבי. הוא כבר רצה. שזה לא יישאר הבית שלו. הוא רצה שהבית שלו יהיה הבית של הרבי. אז מה הוא עשה? הוא שלח מכתב לרבי. ויחד עם המכתב שהוא שלח לרבי, שרצונו שהבית שלו יהיה הבית של הרבי, הוא הלך לטאבו, והוא התפיס, הוא הוציא מסמכים, והוא רשם העברת בעלות של הבית שלו לרבי. והרבי היה צריך להדפיס, היה צריך לחתום על זה, ולהחזיר בחזרה, כדי שהבית שלו יירשם בבעלותו של הרבי. הוא רצה שהבית שלו בבעלות של הרבי. הרבי כתב לו בחזרה המכתב, והרבי אמר לו, לא צריך להעביר את הבעלות במסמכים של טאבו. אם אתה רוצה שהבית שלך יהיה הבית שלי, שזה נקרא על שמי, בית שמתנהג על פי שולחן ערוך, ובדרכי נויים ובדרכי שולם, זה בית שנקרא על שמי. כך הרב אמר. עוד פעם, אם אתה רוצה בית שיהיה בית שנקרא על שמי, על שם הרבי, זה בית שמתנהג על פי שולחן ערוך, ובדרכי נויים ובדרכי שלום. שני הדברים, הגדרה, בית של הרבי זה בית שמתנהג על פי שולחן ערוך, וגם כן בדרכי נויים ובדרכי שלום. כמובן, מה הפירוש? אז בוא קצת לנתח את מה שהרבי ענה. יש לו אמר. קודם כל, הרבה פעמים שיצא לי לדבר עם הורים, עם משפחות, אז אני אומר להם, אתם חושבים שהמקום איפה שהילד שלך מתחנך, זה בתלמוד תורה, בבית ספר לבנות, בסמינר, בתיכון, בגנים. זה נכון ששם מחנכים את הילדים, אבל עיקר החינוך של הילדים שלנו, לכל מה שיקר לנו, עיקר החינוך זה בתוך הבית. זה עיקר החינוך. זה לא שעיקר החינוך זה בבית ספר בתלמוד תורה, ואנחנו מחזקים את מה שהם מקבלים את החינוך בבית, אלא הפוך. עיקר החינוך זה בבית. והחיזוקים למה שהם מקבלים בבית, שהם הולכים לתלמוד תורה ולגנים ולבתי ספר, שם הם מקבלים את החיזוק על החינוך שהם מקבלים בבית. כי ההבדל בין החינוך שיש בבית לחינוך בבית הספר, בבית הספר התורה שהם לומדים, זה התורה שכתוב בספר. הם לומדים חומש, הם לומדים דינים, הלכה, משניות, גמרא. אבל התורה שהם לומדים בבית, הילדים שלנו, התורה שהם לומדים בבית, זה תורת חיים. שם הם רואים את התורה ואת המצוות במעשה ובפועל. שם הם רואים איך שאנחנו חיים עם התורה. לא רק איך שאנחנו לומדים תורה. אלא כשאנחנו חיים עם התורה. שם הם רואים כשרות כפשוטו, כמה אנחנו מקפידים על הכשרות, איזה הכשרים, איך אנחנו נזרים בתוך בשעישים שלנו, ובקיורים שלנו, ובשולחנות שלנו. שם הם רואים את הכשרות כפשוטו, שם הם רואים איך שאימא מבררת את האורז, איך שהיא משתפת את החסה, איך שהם מעשירים את הפירות וירקות, שם הם רואים את זה, תורת חיים. אותו דבר שבס, שם הם רואים את השבת בפועל, הם יכולים ללמוד הלכות, שם הם רואים איך שעושים קידוש בפועל, איך שעושים לחמישני בפועל, איך שעושים הבדלה בפועל, איך אנחנו מכבדים את המצוות האלו, שם הם רואים את הכל, בכל מה שאנחנו עושים. שם הם רואים צניות, צניות בפועל ממש, שם הם רואים גם כן דרך ארץ, מידות טובות, הכל נמצא בתוך הבית. זה התורת חיים, זה עיקר החינוך. אז לכן כשאנחנו מדברים על בית חסידי, החינוך החסידי, שם זה בתוך הבית, שם הם רואים את הדברים. יש גמרא במסכת שבת, שגמרא אומרת, זה בפרק ב' במסכת שבת, שהרגיל בנר, מי שרגיל בנר, אז הוא זוכה שבנים שלו יהיה תלמידי חכמים, שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור. כשיש נר מצווה, ורש"י כותב איזה נר הבן אדם הוא רגיל בו, אומר נר שבת ונר חנוכה. אז הרגיל בנר, נר שבת ונר חנוכה, אז הוא זוכה שבניו יהיו תלמידי חכמים. ככה זה כתוב. שואל אחד מהמפורשים המפורסמים, בעין יעקב, העיון יעקב, הוא שואל את השאלה, אם זה מדובר שמישהו רגיל בנר שבת ובנר חנוכה, אז הוא זוכה לבנים תלמידי חכמים שנאמר, כי נר מצווה מביא לתורה אור, אז למה זה כתוב, למה זה כתוב הרגיל בנר? זה היה צריך להיות כתוב הרגיל בנר שבת ונר חנוכה. למה זה כתוב הרגיל בנר? אומר עין יעקב עוד פירוש. הוא אומר רגיל בנר. הרי כדי ללמוד תורה בלילה אדם צריך נר. הוא צריך חשמל. הוא לא יכול לשבת ללמוד. אין אור יום. אז כשבן אדם יושב בביתו בלילה, והוא לומד תורה, בנר, הרגיל בנר, זה אומר, עין יעקב, שהילדים שלו רואים איך שהוא יושב בבית על יד הנר, הוא יושב ולומד, הוא רגיל בנר. זה מה שהם רואים יום יום, הרגיל בנר, הבה בניו תמיד חכם. הילדים שלו לומדים ממה שהם רואים, וזה מביא אותם להיות תמידי חכמים, זה מביא אותם לחבב את המצוות לבד, כי הם רואים דוגמה חיה בתוך הבית. זה דרך אגב גם כן, אחד מהפירושים שאנחנו אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. בדרך כלל אנחנו אומרים את האמרה הזו, מעשה אבות סימן לבנים, שמה שקרה לאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, זה סימן לבנים גם כי שיקרה אצלם, וגם כי זה נתינת כוח לבנים, מה שאבותינו עברו, זה נתינת כוח, כמו שאברהם אבינו ירד למצרים ועמד בניסיונות עם שרה, אם היינו, אז ככה אנחנו היינו במצרים ועמדנו בניסיונות. וכמו שאברהם אבינו יצא ממצרים עם רכוש גדול, ככה אנחנו יצאנו. וככה אנחנו אומרים, גם כן על יצחק ועל יעקב אבינו. אבל יש פירוש אחר במעשה אבות. מה שאנחנו עושים, מעשה אבות, אנחנו כאבות, מעשה אמהות, אנחנו כאמהות, סימן לבנים. איך שאנחנו מתנהגים, הילדים שלנו רואים והם לומדים מהסגנון החיים שלנו בבית. וכשעכשיו שאנחנו נמצאים יותר בבית בגלל המצב, אז גם כן, איזה סוג תפילה אבא מתפלל, הם יכולים לראות, כי אתה נמצא יותר בבית, הרבה פעמים אתה מתפלל בבית, איך סגנון של תפילה, גם כן שירי תורה שאנחנו לומדים בבית, איך שאנחנו מקפידים את השירי תורה, על החיטס, על הרמב״ם, איך אנחנו מברכים לפני האוכל, איך אנחנו מברכים אחרי האוכל, איך אנחנו נותנים ידיים, הרי הכל הם רואים. אני פעם סיפרתי, שהייתי פעם בבית, בחוץ לארץ, בבית של איזה שליח, וזה היה בבוקר, מוקדם בבוקר, ישבתי במטבח, וישבתי, ותוך כדי שאני יושב במטבח, טעמתי משהו, הילד של השליח, ילד בגיל 8-9, הוא נכנס למטבח, והוא נטל ידיים, פעם שנייה אחרי שהוא קם בבוקר, כדי לברך על נטילת ידיים, להגיד ברכות. ואני ראיתי איך שהוא נוטל ידיים, שהוא לוקח את המגבת, הוא מאוד מקפיד, הוא מחזיק את הנטלה, את הספל, ונוטל ונוגע עם המגבת כדי שלא ייגע בידיות של הנטל ממש, הוא עושה את זה כזקן ורגיל, הוא עושה את זה ממש יפה ומאוד מאוד מדוקדק. ואני חשבתי לעצמי, אולי אני זוכה לכזה הצגה, בגלל שאני יושב במטבח, אז אני רואה, איך אומרים, הוא מדייק בשבילי. אבל אחרי 5 דקות, אחרי שהוא סיים, הוא נכנס לסלון כדי להגיד ברכות, אז קיבלתי את התשובה למה שחשבתי. כי אבא שלו נכנס למטבח 5 דקות אחריו, ואבא שלו נטל ידיים כדי להגיד ברכות בבוקר. וראיתי איך שאבא שלו נוטל ידיים עם המגבת וכל הדקדוקים, בדיוק איך שהבן שלו נטל ידיים 5 דקות לפני זה. ראיתי כפשוטו איך זה קופי. הוא ראה איך שאבא שלו מדי יום ביומו נוטל ידיים, הוא למד מזה את הדייקנות, איך לעשות את זה כמו שחסיד צריך לעשות. ראיתי את הנקודה הזאת. אז אנחנו צריכים לדעת, שבבית זה המקום, זה המקום של החינוך. זה המקום של החינוך בכל הנושאים. כמו שאנחנו דיברנו על זה. זה גם המקום בשביל המידות הטובות, איך שאנחנו מתייחסים לכל אחד ואחד בבית, את הטון הדיבור שלנו, את הסגנון הדיבור שלנו, איך המחמאות, איך אנחנו יכולים להחמיא, איך שאנחנו יכולים לבקש סליחה, איך שאנחנו אומרים תודה, איך שאנחנו יכולים להגיד דברי הערכה, איך שאנחנו יכולים להחמיא לאמא על האוכל הטעים שהיא עשתה לנו וכן הלאה. והילדים שלנו רואים והם לומדים. כי זה חלק מהמצווה גם כן של אהבת ישראל, כדי לגעת, להגיד את התודה ולהגיד את המחמאה ואת הערכה. זה הכל built in בתוך הבית. וזה אנחנו צריכים לדעת שזה תורת חיים בתוך הבית. והנה, אנחנו יכולים לראות את זה גם כי הרי אנחנו נמצאים ערב ל"ג בעומר, וכתוב על רבי שמעון בן יוחאי שהיה תורתו ואומנותו. כל עיקר עיסוקו זה היה לימוד התורה. אז הרבי פעם אמר בשיחה, גם אצל כל אחד ואחד מאיתנו, אפילו שיש לנו עיסוקים אחרים, צריך להיות אצלנו המעין של תורתו ואומנותו בתוך הסגנון החיים שלנו, בתוך הבתים שלנו. מה זה תורתו ואומנותו? אומר רבי שבזמן שאנחנו יושבים ולומדים בבית, זה צריך להיות תורתנו ואומנותנו. אין טלפונים, אין דיבורים, כרגע אני לומד, אין הפרעות. הרבי פעם התבטא שבזמן שאנחנו יושבים ולומדים, ויש לנו שיר בבית, ופתאום אנחנו שומעים שהטלפון מצלצל, אז הרבי אמר, זה צריך להיות מבחינת שבת אצלך. כמו כשאתה יושב בבית שלך בשבת, ובטעות מישהו יצלצל אליך לבית שלך בשבת, אתה לא חולם לרגל להרים את הטלפון, כי זה שבת. אתה שומע את הצלצול, אבל זה לא מדבר אליך, אתה לא נותן לזה להפיע לחיים שלך, אתה ממשיך את החיים בגלל זה שבת. אומר הרבי אותו דבר הזה לגבי הלימוד התורה שלנו, גם כשאנחנו יושבים בבית, ויש לנו קביעות עתים ללמוד, כשהטלפון מצלצל, תורתנו ואומנותנו, זה האומנות שלי, אין הפרעות, אני יושב ולומד, זה לא הזמן לענות. זה אותו דבר למשל ביחס להיום, הרבי דיבר על זה בעידן של רק טלפון, היום עם הפלאפונים זה עוד יותר, שבן אדם צריך להיות זהיר בעניין הזה. מי מדבר על זה שבזמן התפילה, בבתי כנסת, איך שאנשים נכנסים ופתאום הטלפון מצלצל, יש שעונים על הטלפון ומדברים, אתה נמצא בבית הכנסת. אני הרבה פעמים אני אמרתי את זה לחבר, ואני אומר את זה, אם אתה מחברת הצולר, איחד הצולר, הצולר, או שאתה עובד במדה, אז אני מבין שיש לך טלפון, כי אם יש לך טלפון וזה מצלצל, זה יכול להיות עניין של פיקוח נפש, אז אתה חייב להרים את הטלפון כי זה פיקוח נפש. אתה הצולר. אבל אם אתה לא שייך לצולר, ולא מדה, אז כשאתה נכנס לבית הכנסת, אין מה להקשיב לטלפון. תורתנו ואומנותנו. עכשיו זה הזמן של תפילה. וזה אותו דבר גם כי בבית. בזמן שאנחנו יושבים ולומדים, אסור שיהיה לנו מסיחי דעת. זה גם לימוד לקח בשביל הילדים שלנו. אבא יושב ולומד. הוא לומד חברותו, הוא לומד עם עצמו. זה לא הזמן שמפריעים, או שהוא נכנס לחדר, או שאפילו יושב בסלון, יושב ולומד. טלפון מצלצל, לא עכשיו, אני לומד, יש לי שיעור. זה כמו בחינת רשב"י, תורתנו אומנתנו. ככה זה צריך להיות גם כן אצלנו. וזה בתוך הבית, וזה דבר שרואים, כמו שאחד מהבנים שלי אמר לי אתמול, שהוא קיבל לעצמו עקב הקורונה, שהוא ראה ששעה לפני שהוא הולך לישון, הוא סוגר את הפלאפון, הוא לא מסתכל יותר, כדי שהוא יכול ללמוד משהו לפני שהוא הולך לישון, וכדי שהוא יכול להגיד קריאת שמע של המיטה, במתינות בלי הפרעות, ולעשות את החשבון נפש של היום. אותו דבר גם כן בבוקר, כשהוא קם, את השעתיים הראשונות, הוא לא פותח את הטלפון, הוא לא מפעיל אותו, הוא לא רוצה לראות אותו. יש לו את הסדר יום, שדבר ראשית הריסותיכם תרים אתכם על השם. דבר ראשון, זה לימד התורה, לימד החסידות לפני התפילה, זה בעידן שלא בקורונה, אז מקווה או תשקבים שיש לנו עכשיו, הדברים האלו, לומדים איזה משנה משניות, במסכת הערות, בעיקר במסכת מקוואות, וככה מתחיל היום, איזה מאמר חסידות, או איזה שיחה, וככה בתפילה, ורק אחרי שהוא מסיים את הדברים האלו, אז הוא מוכן להתחבר בעניין האלו. וזה בתוך הבית, וזה בתוך הבית שהילדים שלנו רואים, וככה זה צריך להיות בבתים שלנו. זה חלק מבית חסידי, תורתנו ואומנתנו בזמן שאנחנו. זה מה שנקרא, זה לא רק קביעות בזמן, אלא גם קביעות בנפש. שאנחנו לא נותנים לדברים אחרים להפריע לנו, זה קביעות. וככה זה, גם כן, בדברים כמו שדיברתי קודם, כמו עניין של הצניות, כמו עניין של כיסוי ראש, שאנחנו נמצאים בבית, ואנחנו עם הקדוש ברוך הוא. וזה מזכיר לי את הסיפור, שפעם היה חסיד מפורסם שקראו לו רבי סול נויר בלניצקי. רבי סול נויר היה חסיד שהוא האריך ימים, אני חושב, מעל גיל 100. הוא היה, אני זכיתי לראות אותו, הוא היה בישיבה בברואה, הוא היה המנהל חשבונות של הישיבה. הוא חי בתוך הישיבה, היה לו חדר שהוא חי בתוך הישיבה, יחד עם בנוי, רבן יוסף. וכשהחמיב בא ללובביץ' לחפש שידוך בשביל הבת שלו, אז הוא נכנס לרב רשב, הוא ביקש מרב רשב, אם הרב רשב יכול לתת לו בחור טוב בשביל הבת שלו. אז הרב רשב הציע לו את השידוך רבי סול נויך בלניצקי. אז החמיב של רבי סול נויך שאל את הרב, מה מעלתו? הוא עובד את השם בתפילה בריחות, בלימוד החסידות, בלימוד הניגלה. מה המעלה של הבחור הזה שאתה מציע לו, שאתה מציע לי שאני אקח אותו כחתן? אמר לו אדמור, אמר לו הרב רשב, מעלתו הוא שהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא אפילו בחדרי חדרים. זה מה שהוא אמר. שהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא אפילו בחדרי חדרים. כשאנחנו נמצאים בבית, לבד, אנחנו בבית, שמה את היראת שמיים שיש לנו, את הזהירות במצוות, את הדייקנות והכל, ובדרכי נוי ובדרכי שום. כמו שהרבי אמר לרב ראובן דוני, שמה זה עיקר החינוך, שמה אנחנו מגדלים את הדור הבא של החסידים. חוץ מהנקודה הזו, זה גם כן רואים אם אתה, אם אתה רציני בדברים שאתה עושה. לפי היחס שלך כלפי הדברים, רואים את הרצינות שלך. אני זוכר שזה אחד מהדברים שעשה עליי את הרושם הכי חזק בחינוך שקיבלתי כשלמדתי בישיבה, כשראיתי מהמשפיעים שלי את הרצינות שלהם כלפי הדברים. אני זוכר שכשלמדתי בישיבה בבנואה, אז אני זוכר שלמדנו חסידות אצל ניסן נמנוב, ואחד מהשיעורים למדנו זה הקונטס אבוידה, ושם זה היה מדובר שם זה היה מדובר בקשר לחוש הריה, שאין עדוי משמיע לריה, והחוש של ריאה, אם אדם מסתכל בדברים לא נכונים, זה פוגע בעצם נפשו, וזה יכול להשאיר צלקות על עצם נפשו, זה פוגע מאוד מאוד. שם זה מדובר בקונטס אבויד על העניין הזה. אז אני זוכר כשניסן לימד אותנו את השיעור הזה, הוא דיבר על העניין הזה שהריה פוגע בעצם, פוגם בעצם הנפש, הוא פרץ בבכי, והוא לא היה יכול לעצור מלבכות. פשוט, הוא ישב, אנחנו היינו כ-16-17 תלמידים, ואנחנו ראינו איך שהוא פשוט יושב ובוכה, ולא מסוגל לשלוט על עצמו. ובוכה ובוכה. אני חשבתי לעצמי, אני ישבתי ממולי, ואני חשבתי לעצמי, ובואי נשאלה, מה כבר ראה רב ניסן בחיים שלו, שהוא בוכה בכזה בכי מר? הרי הוא ידע תניה בעל פה, איפה שהוא הלך, הוא הסתובב עם הראש למטה בתניה בעל פה, והוא היה באוטו כל הזמן עם הראש למטה. מה הוא כבר ראה שהוא בוכה? מילא אנחנו. אבל אני זוכר, ראיתי שהבן אדם הזה לוקח את מה שהוא לומד ברצינות. הוא חי עם זה. וזה היה בשבילי הדבר שעשה עליי את הכי, הרושם הכי חזק. מולי עומד בן אדם שחי עם מה שהוא לומד. הוא חי עם מה שהוא מדבר. הוא לא רק לומד, הוא לא רק מדבר. הוא חי עם זה. זה רציני. וזה אותו דבר גם כן אנחנו. שאנחנו צריכים לדעת שבבית את הקיום תורה ומצוות והתלמוד וכל הדברים שאנחנו עושים בבית זה איך שאנחנו חיים עם הדברים. וזה חלק מהבית החסידי. והיא מלאת מתזכת איך שאנחנו חיים עם הדברים. כי כשאדם חי עם זה, זה סימן שזה הפך להיות חלק מהמציאות שלו. וזה מביא אותי לעוד ועוד, עוד נקודה שהרבי ראיתי מכתב מהרבי. הרבי כותב לגננת, למדה להיות גננת, והיא הייתה גננת. אז הרבי כותב לה שאת צריכה לדעת שעיקר החינוך בגיל הרך זה העקביות, העקביות היומיומית של המנהגים והמצוות ומה שאנחנו מחנכים את הילדים. זה עיקר החינוך. והרבי משתמש עם העניין, הוא אומר, העקביות הזאת, התמידיות ועקביות יום-יום, שעושים את אותם דברים, את אותם מנהגים, ואנחנו מחדירים את זה, העקביות הזאת גורם שכל עניין היהדות שאנחנו מחנכים, זה הופך להיות כמו חקיקה אצל הילדים שלנו. זה נחקק אצלו כמציאות, חלק מהמציאות של הילדים שלנו. העקביות הזאת, וככה זה גם כבבית, העקביות, היום יום, עם חיוך על הפנים, בדרכי נועם, אבל הנטילת ידיים בבוקר, המוידעני, הברכות, הקריאת שמע, הציציות, הנתינת צדקה במטבע, ממטבעות, יום יום, העקביות הזאת, זה מחדיר את הדברים שזה הופך להיות כמו אותיות חקיקה. אנחנו נמצאים בפרשיות בהר בחוקותיי, בחוקותיי מלא של חקיקה. אומר רבי, איך אתה מצליח שזה יהיה חקיקה אצל הילדים? העקביות הזאת. וזה נוגע בבית, כי אתה יכול לראות את זה. ילד שיודע, יש סדר, שהולך לישון, יש צחצוח שיניים, יש קריאת שמע, יש איזשהו סיפור חסידי, וכיוצא בזה, משקיב את המזוזה, יש סדר, יש קביעות, יש עקביות, בכלל עקביות, זה כלי חזק מאוד בחינוך של גיל הרך, כמו שהרבי כותב, בכל התחומים, בניקיון, בסדר, החזרת הצעצועים, סדר של המיטה, ניקיון של הגוף, צחצוח שירה, כל עקביות. כשאנחנו עקביים, זה הופך להיות טייס אוטומטי, חלק מהחיים של הילדים שלנו. גם בניונם הגשמים, ובעיקר בניונם הרוחניים, שזה נגיע לנו, שזה יהפוך להיות חלק מהמציאות שלנו. אוי שיש חקיק. וזה מה שהרבי אמר לגננת, שתדע. אומר הרבי, מטבלים את זה עם סיפורים, עם מדרשים, עם שירים והכל, זה טיבול. אבל העיקר הנקודה של החינוך, זה עקביות היומיומית, הסדר יום הזה, המעשה בכל. וככה זה גם כן בבית, העקביות הזה. עכשיו, מה שהרב אמר לרב ראובן דונין, אם אתה רוצה בית על שמי, אז זה לא רק שזה מתנהג על פי שולחן ערוך, על פי הלכה, אלא גם כן בדרכי נועם ובדרכי שום. יש מהרבי, שהרבי כותב, עכשיו אנחנו הגענו, באנו מפרשס אמר, ושם זה כתוב, אמור לכהנים ואמרת עליהם, בקשר לטומאה וטהרה. ורש"י כותב, זה להזהיר את הגדולים על הקטנים. שזה לא רק שכהן מבוגר צריך לשמור על עצמו מטומאה, אלא גם כן הוא צריך לשמור שגם הקטנים שהם לא יקבלו טומאה. זה מה שאנחנו אמר, להזהיר גדולים על הקטנים. אומר רבי, יש לשון להזהיר מלשון עזרה, אבל יש גם כי להזהיר גדולים על הקטנים מלשון זוהר ואור, להאיר פנים לקטנים. זה דרכי נועם ודרכי שלום. איך שאנחנו מאירים לילדים שלנו, מאירים עם הערות שלנו, זה גם כי מאירים עם האלף שלנו. אנחנו מאירים עם עין, אבל על ידי זה שאנחנו מאירים להם במור פנים, בחיוך, בנעימות, זה חלק מהחינוך להזר גדולים על הקטנים. אם אנחנו רוצים שהם יהיו נזרים לפי השולחן ערוך, מה כן ומה לא, צריך להיות עניין של הזרה ולשון זוהר ואור, הרעת פנים. כך הרבי גם כן אומר שאמור זה מלשון אמירה, לא כמו שכתוב בפסוק, כל תוימה לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל שתאמר זה אמירה רכה, ותגיד זה דבורים קושים כגידים. אז אמור זה אמירה רכה. הרבי פעם כתב לאיזה מחנך, הוא אמר לו שבדור שלנו, השיטה של להגיד דברי מוסר, ודברי תוכחה, ודבורים קשים כגידים, לתלמידים שלנו, לילדים שלנו, זה לא השיטה שמצליחה בדור שלנו. הרבי מביא במכתב, הוא אומר, כמו שאדמו"ר זקן כותב באיגרת התשובה, שהיום אי אפשר לצום כל כך הרבה תעניות, בגלל שאנחנו דור חלש, וזה ישפיע לרע על הבריאות הגופנית שלנו, אז כך גם כן אומר הרבי, אנחנו לא רק דור חלש פיזית, אלא גם כן חלש שקשה לנו לקבל תוכחה ודבורים קושם כגידים, אלא החינוך צריך להיות שאנחנו מרוממים את הילדים שלנו. אנחנו מדברים איתם בצורה נעימה, לתת להם את הכוחות, לתת להם אימון שאנחנו מאמינים בהם, להאיר פנים אליהם. ככה אנחנו יכולים להצליח ולהזהיר אותם מה שכן ומה שלא, על ידי זה שאנחנו עושים את זה במאור פנים. זה הדור שלנו. אז זה כמה דברים מבחינת הכלים, כדי שהבית יהיה את הבית החסידי, שאנחנו נבין בקשר לאיך שמסתכלים עלינו, את הדוגמה חיה, מי אנחנו, מעשה אבות סימן לבנים, גם כי מבחינת את העניין של הרצינות שלנו, וגם את הדרכי נועם, את דרכי שולם שצריך להיות, זה חלק מהעניין של תורת חיים. אבל כשאנחנו מדברים גם כן על בית חסידי, דבר ראשון, כתוב שחסיד זה מי ששובד את הקדוש ברוך הוא לפני מישור סדין. בית חסידי זה מקום איפה שמהדרים במצוות, שרואים את הלפני מישור סדין, ולא רק מקיימים את המצוות כדי לצאת מדי חובה. הרבי אומר בשיחה שבית חסידי זה מקום שנותנים צדקה ושופי. לא עושים חשבוינס, כן מייסר, לא מייסר, לא רק זה, זה מקום שכמו שאדמו"ר זקן אומר, שזה הולך לפי ריבוי מעשה, דואגים שיהיה מטבעות קטנות כדי שלהרבות בנתינת מטבעות לצדקה. לוקחים את הזמן, פורטים את השקלים, או את החמש שקלים, את העשר שקלים, לעשר אגורות, שיש צלחת, שיש מטביעות קטנות, ודואגים שהילדים ייתנו כל יום צדקה, למלוא רק פעם ביום, כמה פעמים ביום, בפרט בזמן של מגיפה, שאדמור זה כן כותב שזה סגולה להינצל מהמגיפה, לתת כמה פעמים במשך היום צדקה ומטביעות קטנות. זה בית שמקיימים מצוות מתוך חיות, מתוך התלהבות, מתוך שמחה. הרבי פעם אמר שיש בדירה בתחתונים, הרבי פעם אמר שאנחנו רוצים לעשות דירה לקדוש ברוך הוא, כשאתה בונה דירה, יש לך את הבלוקים, יש לך את החלונות, יש לך את הגג, יש לך את הרצפה, יש לך את הדלתות. זה הבית, הבית כפשוטו. אבל כשאתה נכנס לבית, מה שנותן שהבית יהיה בית נעים, זה כשאתה רואה את העיצוב פנים של הבית. את הסוגריטים, את הצבעים, את הבילונות, את כל הפרטים שיש בתוך הבית. זה נותן את הנעימות בתוך הבית. מה שכתוב, דירה נועה מרחיב אין דייטה של אדם. אומר הרבי, הייצוג פנים של הבית, כשאתה מדבר על תורה ומצוות, יש את עצם קיום תורה ומצוות. אבל יש גם כן, להזר בדוילם על הקטנים, לא של זור ואור, שהמצוות שאנחנו עושים בתוך הבית, זה עם חיות, עם אור, עם התלהבות, עם שמחה, לא סתם לצאת מדי חום, אלא מקיימים את המצווה עם כל הטקסיות של המצווה. כמו שאנחנו דיברנו הרבה פעמים, שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא נתן את התורה גם כן בקולות וברקים, לא סתם. אז ככה זה גם כן. הבית חסידי זה בית שיש חייס והידר מצווה, יש חייס בלפני מישור סביב, יש שמחה במה שהוא עושה. ורואים את זה. השולחן שבת זה נהיה כמו שולחן שבת, וגם כמהדרים בשולחן השבת, אם זה בסיפורים החסידיים, אם זה בדברי תורה, בדברי תורה קצרים, בקולים בשביל המשפחה, אם זה במאכלים הטעימים, שרואים שיש תענוג לשבת על יד השולחן שבת, ולא יוצאת ידי חובה וגמר, ומתענגים ומתעניינים, מה כל אחד ואחד למד, זה הניגונים שמנגנים, וכן יוצא בזה. זה הנקודה שאנחנו עושים דברים בצורה, עם יחס אחרת לגמרי לכל מצווה ומצווה. אני תמיד אוהב לספר איך שהסבתא שלי, היא הייתה גרה אצלנו בבית, אחרי שהסבא נפטר בגיל צעיר יחסית, וסבתא באה, עברה לגור אצלנו. והיא הייתה אצלנו בבית הרבה שנים. ואני זוכר את הסבתא בבית כבר כשהייתי ילד. ואני זוכר, היא כתבה בצוואה שלה לחמש הבנות שלה, לאמא ועוד ארבע אחיות, היא כתבה להם בתוך הצוואה שצריכים להיזהר להשתדל להדליק נרות שבת 10 דקות לפני הזמן של הדלקת נרות, וגם כן לעשות כל השתדלות שזה יהיה בגדי שבת, או סתם חלום. כדי לכבד את המעמד של הדלקת נרות. ואני זוכר כשאני הייתי יושב על הספה, בתוך הסלון אצלי בבית, והייתי יושב ורואה איך שסבתא מגיע להדליק נרות שבת, והיא הייתה מגיע לבוש בבגדי שבת, והיא הייתה עומדת שם ומדליקה עם כל הרציניות, עם הדרת כבוד בדרך ארץ, וירת הרוממות מהמעמד של הדלקת נרות. והיא הייתה עומדת שם ומתפללת על כל המשפחה כ10 דקות, ועמדה והתפללה, ואני הייתי יושב ומסתכל. והיא ביחס שהיא נתנה לנרות שבת, באור שהיא אירה בנרות שבת, בחיות שהיה לה בדלקת נרות, היא גרמה שצלי קיבלתי את הרגש ואת ההכרה מה זה מצוות הדלקת נרות שבת, ומה זה העת רצון שיש בזמן של הדלקת נרות. עד כדי כך התפילה שהייתה כזה תפילה, שאני תמיד ביום כיפר בתפילת נעילה אני חושב על הסבתא שלי, איך שהייתה עומדת בהדלקת נרות, ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, שאני אתפלל קצת כמו סבתא שהייתה מדליקה נרות שבת, איך שהייתה מתפללת. זה החיות, את היחס, את העיצוב פנים של הדירה, לא סתם לקיים את המצווה, אלא לעשות את זה מתוך חיות ומתוך התלהבות, עם קולות וברקים. כך אנחנו, למשל, מגיעים ל"ג בעומר. ל"ג בעומר מגיע בבית, צריך להיות עם שירה בבית, לחפש את המנגינות של ל"ג בעומר, מה שכולם שרים. צריכים גם כן, יש את המנהגים שלנו, לבשל ביצות קשות, ביצים קשות, וגם כן, אם אפשר להשיג חרובים, כמו שכתוב במנהג, לזכור מה שהיה רב שמעון יוחאי, שהוא היה במערה, הוא אכל מהעץ החרובים, וכן הלאה. וגם כן, כשמגיע עכשיו שבועס, חג השבועות, שמעים ערוגות גבינה וקבלינציס וכל הדברים, לעשות מכל עניין, עניין. לא לצאת ידי חובה בלבד. לצאת ההדגשה, להזו גדול ומלאקטן עם לשון זוהר ואור. חוץ מההרעת פנים שצריך להיות בדרכי נוי. אלא גם כן בעניין של להראות עד כמה שהחייס בקיים המצווס. שכמובן איפה יש לנו חייס בקיים המצווס. אם זה לא אור וחיות נפשנו ניתן לנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את החסידס, שכשלומדים חסידות זה מוסיף לנו חיות בכל עבודת השם שלו. וככה, זה בית חסידי, זה מקום איפה שמקיימים ומשתדלים לקיים תורה ומצוות, בחיות ובהתלהבות ולפנים משור סדין ובהידר מצווה. והילדים חשים את זה ורואים את זה. כשאבא בשבת לומד חסידות יותר בריחות כדי שהתפילה שלו יהיה כמו שצריך. והוא מתפלל יותר בריחות ויותר במתינות. זה נקרא שהמצווה זה לא רק להתפלל לצאת ידי חובה. אלא עושים את זה בגלל שבאמת מתפללים ומדברים עם הקדוש ברוך הוא אנחנו משתדלים בזה. וככה זה גם כן בכל דבר ודבר. זה דבר של חוסד לפני מישהו זה. יש גם כן עוד עניין. שכתוב שחסיד, הרב הקודם קודם, זהו חסיד, שהוא דורש טובת הזולת. הוא מחפש איך הוא יכול לעזור לשני. אנחנו למדנו לפני שתי פרשיות שבקיבה אמר, ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה. אז הרבי מביא באחד מהשיחות שלו, מה רבי קיבה חידש? הרי בדור לפניו, כמה דורות לפניו, הלל הזקן כבר אמר, שמה שאתה שונא, אל תעשה לחברך, זוהי כל התורה כולה. אז הלל הזקן כבר אמר שזה כל התורה כולה. אז מה חידש את, מה חידש הרבי קיבה שהוא אמר זה כלל גדול בתורה? אז הרבי מסביר ואומר, שהנקודה של כלל גדול בתורה, שכלל גדול זה מלא פרטים. אם אתה רוצה לקיים את המצווה של ואהבת לך כמוך, צריכים להתעסק בפרטים. מה זה פרטים? כמו הכנסת אורחים, כמו הכנסת קלה, כמו גמילות חסדים, כמו צדקה, עזרה לזולת. זה נקרא לדרוש טובת הזולת, לחשוב על הזולת ולהתעסק בפרטים. בית חסידי זה אחד מהדברים שצריך להיות ספוג איך אנחנו עוזרים חושבים על הזולת. וכשאתה אומר דורש טובת הזולת, פירושו שאתה לא רק מחכה שמישהו יבוא ויגיד לך, יבקש ממך טובה. זה לא הפירוש של דורש טובת הזולת. דורש טובת הזולת, מה שרבו קודם מתכוון גם כן, שאתה מחפש איך שאתה יכול לעזור לשם. וזה דבר שגם כן בבית, שאנחנו צריכים לדבר על זה עם הילדים שלנו גם. והם צריכים לראות את זה אצלנו. כשאנחנו שומעים מזל טוב שנולד למישהו ילד, אז צריך להיות הדיבורים בבית, אז אולי מי יעזור למשפחה הזו לשמור על הילדים שלהם, בזמן שהאימא עדיין בבית רפואה, ואבא צריך ללכת לעבוד, או שהוא צריך להתעסק בעוד דברים בתוך הבית. גם כי מה יהיה עם אוכל בשבילה, אולי אנחנו יכולים לשלוח להם קצת אוכל, בשביל שיהיה למה לאכול. מה עם קניות? אולי הם צריכים עזרה בשולם זוכר? אולי הם צריכים עזרה לברית? בואו נתקשר ונברר אם אנחנו יכולים לעזור במשהו. וכן הלאה. שומעים שיש מישהו שיהיה לו בר מצווה לבן שלו, אולי צריך עזרה כדי לקנות את התפילין, זה יקר, אולי אני יכול לעזור לו, אם אני לא יכול לעזור לו במענק, אז אני אתן לו גמח, שהוא יכול להחזיר את זה כשהוא צריך, וכן עוד ועוד לחשוב. עצם העניין שאנחנו יכולים להרים טלפון אחד לשני, ולשאול מה נשמע, עצם העניין שאנחנו יכולים, אם יש לנו שכנים, יש לנו מישהו מבוגרת בבניין, מי עושה אותו בשבילו קניות, אולי אנחנו יכולים לעזור לו, בפרט בעידן הקורונה, שזה לא בריא בשביל אדם מבוגר לצאת לחנויות ולסופרמרקט. אז אולי אנחנו יכולים לבקש, תן לנו רשימה, אנחנו הולך לקנות בשביל, ונשאיר את זה על יד הבית, על יד הדלת. זה נקרא לפתח אצלנו את הרגישות כלפי הזולת, וגם כן לחנך את הילדים שלנו, את המשפחות שלנו, בעניין של דוירש טובת הזולת. חוץ מזה, זה בעניין של הסייטוי, מה עם העניין של סור מרע? לא תיקום ולא תיטור ולא תלך יחיל, להיזהר איך שאנחנו מדברים. זה גם כן חלק מהחינוך החסידי שאנחנו נזהרים בדיבור שלנו. האמור שלנו, כמו שהרבי מביא בשיחה אחרת בפרשת זמר, זה רק לספר בשבח חברו ולהיזהר לא לדבר בדברים שאנחנו צריכים לדבר. כמו שאמרתי את זה לפני שבועיים, שמישהו פעם שאל אותי, אישה אחת פעם שאלה אותי, איך אנחנו מתמודדים עם זה שאנחנו נמצאים בדור דעיקפס למשיכה, שחוץ ביעזגה, הילדים שלנו, יש להם כזה חוץ משבדור שלנו לא היה, אז אני אומר להם, זה טעות. את שם את עצמך כאילו שאת לא נמצא בדור של דעיקפס למשיכה, ורק הילדים שלך בדור של דעיקפס למשיכה. וזה טעות, כי הילדים שלנו שומעים איך שאנחנו מתבטאים. הם שומעים את השיחות טלפון שלנו. הם שומעים איך שאנחנו מדברים בבית. ואם אנחנו יכולים להתבטא נגד מישהו שצריכים לכבד, כמו סמכות, כמו המורה של מורה מלמד, את הגננת, או את הגנן, או את הרב, או את הראש ישיבה, או את המשפיע, או את המשגיח. כשהם שומעים שאנחנו יכולים להתבטא על אנשים מכובדים, ולהרוס את הסמכות שלהם, ולהתבטא בצורה כזו, זה רק פועל שהילדים שלנו לומדים מזה, וגם כן אחר כך הם מאבדים את הרגישות כלפי לכבד, כמו שאומרים. איזהו מכובד המכבד את הבריות, כך אנחנו למדנו עכשיו בפרקי אבות. אם אנחנו רוצים שהם יבינו מה זה כבוד, גם כן לגבי כיבוד הורים, וגם כיבוד מורים, הם צריכים לראות איך שאנחנו יודעים לכבד. איזהו מכובד המכבד את הבריות, ואז הם יודעים לכבד אותנו גם כן בחזרה. אז זה הנקודה של אבס ישראל, הם מצד החיוב שבו, והם מצד השליל שבו. אחר כך יש גם כן איזהו חוסד. אדמו"ר הזקן אמר שחוסד זה מי ששורף את הציפורניים שלו. הגמרא אומרת במסכת נידה, שרשע זורק את הציפורניים של הרצפה, כי זה סכנה בשביל נשים בהיריון, אם הן דורכות על ציפורניים, הן יכולים להפיל את הדלת שלו. לכן כתוב שצדיק קובר את הציפורניים שלו, וחסיד שורף. אז תויס ושאל את השאלה, למה חסיד שורף? וחסיד קובר, אז אומרים, החסיד שורף בגלל שהוא מפחד שאם הוא יקבור, אולי בכל זאת זה יתגלה, ושוב יהיה סכנה בשביל האישה בהיריון. אז אם כן שאלת תויסוס לשאלה, אז למה צדיק קובר? שהוא ישרוף. אומר תויסוס בגלל שכשבן אדם שורף חלק מהגוף שלו, הוא מכניס את עצמו לספק סכנה. אז צדיק לא רוצה להכניס את עצמו לספק סכנה, אז הוא קובר. אבל חסיד, הוא מוכן להכניס את עצמו לספק סכנה, לא ספק סכנה, הוא מסתכן קצת, ככה זה כתוב, מסתכן קצת, העיקר שלא יהיה אפילו ספק סכנה בשביל אישה בהיריון. שמה זה יתגלה אם הוא רק קובר את הציפורניים. אמר אדמו"ר זקן, זה עניין של חסיד, שהוא מוותר על העניינים האישיים שלו, הוא מוכן להסתכן קצת לטובת הזולת. הוא מוכן לשים את עצמו הצידה. הוא מוכן לוותר. הוא מוכן להקריב מעצמו. הוא מוכן להוריד מהחוצה בשביל השני. הוא שם את עצמו הצידה. זה אחד מהדברים שבבית חסידי שצריכים לראות. שאנחנו יודעים איך לשים את עצמנו הצידה בשביל השני. הרבי פעם אמר אז על פרחי כהונה, בזמן של שמחת בית השאיבה. הוא אמר שכולם רקדו למטה, והם נתנו אור במנורות שהיו בעזרת נשים, כדי שיהיה אור, כדי שכולם יכולים לרקוד. אז אמר הרבי, הפרחי כהונה, הם ויתרו על הריקודים ועל השמחה שלהם, כדי לתת לאנשים אחרים לשמוח. הרבי אמר בשיחה, ואנחנו צריכים ללמוד מהפרחי כהונה, לתת מעצמנו, להקריב מעצמנו, לשים את עצמנו הצידה, כדי שאחרים יכולים ליהנות, וכדי שאחרים יכולים לקבל. זה חלק מחוסן. שהוא לוקח מהזמן שלו, לוקח מהכסף שלו, לוקח מהכוחות שלו, והוא מתמסר לעזור לשני, אפילו שהוא לפעמים הוא צריך לסבול בשביל העניין הזה. ואני אומר על זה, תן לחוכם ואיך כמוהי בכל בית ובית, איך שזה יכול לבוא לביתו. אחר כך, כתוב איזהו חוסד? החוסד זה, הוא מסור, מסור לרבי, הוא מסור לפעולותיו של הרבי. כאן, כשאנחנו מדברים על זה, בבית חסידי, דבר ראשון, כשאנחנו מדברים על זה, צריך להיות בבית חסידי, הילדים שלנו הם צריכים לראות את זה, והם גם כן צריכים ללמוד מזה. כשאנחנו חיים עם הרבי, דבר ראשון, כשאנחנו לומדים את התורה שלנו, ואנחנו חיים עם הרבי עם ההורות שלנו, זה אחד מהדברים שהם צריכים לראות, שאצלנו יש לנו קביעות בשיחה של הרבי על הפרשה, כשמגיע פרשס השבוע, אז אנחנו יכולים ללמוד איזה שיחה אחד או שניים, וכשאנחנו מגיעים לשולחן שבת, אנחנו חדורים עם השיחה, אנחנו יכולים להגיד את זה, לא בעריכות, אבל התמצית, והם רואים שאנחנו חיים עם זה. כשאנחנו חיים עם מכתבים של הרבי, וכשאנחנו רואים, ויש לנו קביעות בזה, כשאנחנו רואים מכתב מעניין, אז אנחנו מספרים את זה למשפחה, איזה מכתב שראיתי השבוע מהרבי, או כמה מכתבים, ואנחנו מדברים על זה. המשפחה רואה אם אנחנו מונחים בעניינים של הרבי. שהרבי נמצא לא רק בארון ספרים, אלא על השולחן ואנחנו חיים איתו. זה לימוד תורתו. גם קיום הורותיו. זה עניין של המבצעים. בעידן הקורונה קשה לנו קצת. קשה לנו עם המבצע תפילין, קשה לנו עם מבצעים אחרים, אבל לאט לאט יש הקלות, ולאט לאט אנחנו יכולים להגיע לזה. ומצווה וסיסול בהרמת טלפון למישהו, זה תמיד קיים. ותן לחוכם גם כן, אבל הנקודה שרואים שאנחנו חיים איתו, מלב מתנהם, אנחנו חיים עם הרב, גם כן כשהרבי אמר לנו שצריכים ללמוד עניין עם שיח וגולה כדי לחיות עם הגולה, שיש לנו את זה, שאנחנו אומרים מה שהרבי אמר בעניין עם שיח וגולה, וכמו שאמרתי את זה כמה פעמים בחודשיים האחרונים, יש ספרים שעוזרים לנו את זה, מגולה לגולה, ימוס המשיח, בשורת הגולה ועוד ספרים, חוסד, הוא מקושר לרבי, לומד תורתו, וגם כן מקרין את זה בבית איפה שהוא חי, שהוא חי עם הרבי שלו, הוא חי עם המסרים שהרבי נותן. זה אחד מהדברים, אחד מהדברים. יש גם כן עוד עניין, לדבר על הרבי. אנחנו חושבים שהילדים שלנו, הם מכירים מה זה רבי. אנחנו צריכים לדעת שחינוך לרבי זה תלוי בנו גם כן. לדבר עליו. יש מושגים כשאנחנו מדברים על הרבי. אתן לכם דוגמה. רבי זה ראשי תיבות, ראש בני ישראל. הוא הראש. מה זה ראש? כמו שכתוב בחסידות, הראש מרגיש מה שקורה בגוף. הראש יודע מה שקורה בציפורת שלו. אנחנו צריכים להסביר לילדים שלנו. הרבי כראש בני ישראל מרגיש מה שקורה אצל כל אחד ואחד מאיתנו. וצריכים להמחיש את זה עם הסיפורים שאנחנו קוראים. לדוגמה, לא מזמן קראת את הסיפור על, על היהודי הזה שנסע להולנד, ושהרבי אמר לו לפני שאתה נוסע, קח איתך חבילת מצות, והוא אמר לו עיר מסוימת, שההוא לא תכנן בכלל להגיע לעיר הזאת, הוא אמר, ותחפש יהודי לתת לו את זה. ואז הוא טס, הוא היה צריך לטוס למקום אחר בהולנד. וכשהוא הגיע להולנד, היה ערפל, והקברניט אמר, הטייס אמר שהם הולכים לנחות במקום אחר, באותו עיר שהרבי אמר לו לחפש יהודים. והם נחתו שם, הוא הבין שיש לו שליחות, אז הוא התחיל לחפש יהודים, עד שהוא מצא יהודים מלצר. ואז הוא אמר לו, יש לי מהרב מלובביץ' מצות בשבילך, והוא סיפר לו מי זה הרבי וזה. ואז המלצר הזה, היהודי הזה סיפר, שהוא היהודי היחיד בכל האזור, ויש לו חבר גוי נוצרי, שניסה לגרום לו להתנצר. הוא החליט מכיוון שהוא לבד, אז הוא הולך להתנצר. אבל הוא נתן 10 ימים, הוא יפגוש יהודי. ופתאום ביום העשירי, מגיע השליח של הרבי עם המצות. זה לא נקרא שהראש מרגיש מה שקורה בכל מקום בעולם. או כמו הסיפור עם רב חיים גוטניק, שהרבי שלח אותו כשהוא היה אברך אחרי החתונה, הרבי שלח אותו ראש השונה מיום כיפר, ללכת לעיר אדלייד באוסטרליה, להיות החזן ואת הרב של הקהילה שהיה חסר לה. וכשהרבי ענה לו שהוא ילך לשם, הרבי הוסיף, ותתעניין ביהודים ממצרים שנמצאים שם. הוא הגיע לשם בערב ראש השנה, והוא היה בבית הכנסת, ופתאום הוא רואה פתאום איזושהי ילדה נכנסת עם איזושהי שעה מבוגרת, והיא מעמידה את הילדה על יד אורן קודש, והילדה בוכה, בוכה, אחר כך היא עוזבת. והוא שאל, מי זה, מה זה? אז שם זה מה זה כלום. ואחר כך שהגיע ליל ראש השנה, הוא ראה שיש קבוצה של יהודים שעומדים בצד, שאף אחד לא ניגש להם, הוא שאל, מי הם? אז הוא זה יהודים שהגיעו ממצרים, והם לבד, אין לנו קשר איתם. הוא זכר שהרב אמר לו, לתעניין בהם. ואז התברר שהילדה הזאת, שהיא הגיעה בבית הכנסת בערב ראש השנה, היא הייתה ילדה עיוורת מהיהודים ממצרים, והיא הייתה בבית ספר של עברים של קתולים, זה היה בית ספר היחידי באדלייד בשביל עברים, והכמרים אמרו למשפחה שהיא חייבת להתנצר אם היא רוצה להמשיך ללמוד בבית הספר, כי אם לא יש לה מספיק גויים שהם צריכים, וההורים אמרו אין ברירה, והיא באה, היא לא רצתה להתנצר, אז היא ביקשה מהמשרת את הגויה שלה, לקחת אותה לבית הכנסת, למקום הכי קדוש, על יד אורן קודש, והיא פתפלה, קדוש ברוך הוא תעזור לי. ואז מגיע הרב חיים גוטניק לבית שלה, כרב אמר להתעניין ליהודי ממצרים, והציל אותה מההתנצרות בכל. זה נקרא הראש מרגיש מה שקורה בכל הגוף. וזה מושג שאנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו, לדבר על זה. אמור, אומר הרבי מפרשס אמור, צריכים לא רק לחשוב דברים טובים, צריכים לדעת איך להגיד אותם, לספר. זה פסח, צריכים לדבר על הדברים. אל תחשוב שהמשפחה והילדים יודעים את המושגים האלו. אנחנו צריכים גם כן לדבר עליהם. זה אותו דבר מה שכתוב על, על, על צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל את הסיפורים, רב, ריבוי סיפורים, איך שאנשים עם מחלות, והרבי הוציא אותם מזה, שצדיק גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים, והקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל. וצריכים לדבר על זה, שהקדוש ברוך הוא נותן כוחס לצדיק, אם יש לרבי את הכוח, הוא יכול להתפלל בשבילנו ולחשוב עלינו. ואותו דבר לגבי עניין של שכינה, שמדברת מתוך גרונו של משה. אני זוכר כשהייתי בחור צעיר, אני באתי לישיבה ואחי התחיל לדבר איתי על הרבי, הוא אמר, תדע לך, כשהרבי מדבר, זה שכינה שמדברת מתוך גרונו של משה. זה הקדוש ברוך הוא שמדבר דרך גרונו של הרבי. וזה היה בשבילי, אני הייתי בהלם. הקדוש ברוך הוא שהוא כל כך אבסטרקטי, פתאום יש שליח השם בעולם הזה, שכשהוא מדבר ואומר שיחה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כשהוא אומר שצריכים לצאת למבצע תפילין, זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כשהוא אומר שצריכים ללמוד עניין המשיח בגולה, זה הקדוש ברוך הוא שמדבר בדרך גרועים. המושגים האלו, בבית צריכים לדבר עליהם, שהילדים שלנו ידעו מזה, וזה אותו דבר לגבי העניין של, שהנוסי הדור הוא המשיח של הדור, כמו שרבי אמר לה, כמה וכמה פעמים, שאנחנו נבין את זה, וכמו שהיחס שהרבי הקודם נתן, היחס שהרבי נתן לרבי הקודם, כל השנים, לסדרנו, משיח שבדרנו, הוא יגלנו, כל הדברים האלה. כל זה, זה בתוך החינוך החסידי, בתוך הבתים שלנו, שאנחנו כהורים, צריכים להגדיר בתוך הילדים שלנו. לדבר על הרבי, לדבר בקשר לרבי. ולא רק זה, הסיפורים, סיפורים חסידיים, זה גם כן כלי בשביל החינוך החסידי. סיפורים חסידיים. כי סיפור חסידי זה מעמיד את האדם בגובה אחר לגמרי. המסרים שלו. הרבי הקודם מספר שבזמן של בהיל מפריץ', אז הצמח צדק היה שולח אבריחים להתחנך אצל רב הלל. והם היו נשארים אצל רב הלל לשנה, שנתיים, לקבל חינוך חסידי הזה. והסדר היה אומר, הרבי הקודם, שתלמיד שהיה מגיע לרב הלל מפריץ', אז החודש הראשון שהוא היה מגיע, רב הלל היה מספר בכל סעודת שבת סיפור חדש, לכבוד התלמיד החדש הגיע. ואחרי שהוא היה מספר בכל סעודה סיפור חדש, התלמידים הוותיקים היו יושבים כל השבוע עם התלמיד החדש, והיו מנתחים עם התלמיד החדש את הסיפורים החדשים שבהיל סיפר לכבוד התלמיד החדש. והיו מנתחים את זה מכל כיוון, ואפשר ללמוד מהסיפור עומק ועניינים. שאלו את רב הלל, למה הוא עושה כזה דבר? אז אמר רב הלל פריץ', הוא אמר, כתוב אדם כי יקריב מכם קורבן השם, כך כתוב בחומש ויקרא, אדם כי יקריב. מתי בן אדם יכול להיות אדם כדי להתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא? אומר רב הלל פריץ', קודם כל צריך ללמוד ברשיס ושמויס. ברשיס ושמויס זה עיקר סיפורים, סיפורי צדיקים, סיפורים על האובס, ועל השבותם, ועל בני ישראל במצרים. הידי זה שלומדים את הסיפורים, וקוראים אותם, ומנתחים אותם כמו שצריך, זה מעמיד את האדם להיות אדם, ואז הוא יכול להתחיל להתקרב לקדוש. עודם קייק. לכן הסדר שלו זה היה, לספר לתלמיד חדש, חודש ימים סיפורים, כל סעודת שבת, והסיפורים קיבלו את השם, שזה הסיפורים של התלמיד הזה, והיו מנתחים איתו את הסיפורים, כדי שידע איך לנתח את הסיפורים. זה הכוח של סיפורים חסידיים. אז כשאנחנו מספרים סיפורים, נתבונן בהם, לקח את הסיפור מהזווית הזאת, מהזווית השנייה, מה אפשר ללמוד מזה, וזה דבר שיותר מתקבל, כי זה בגדר סיפורי למשפחות שלנו, וזה הופך את המשפחות להיות אדם, מנשי, כדי שהם יכולים אחר כך להתקרב. וכאן אני אומר לכם עוד דבר, כשמדברים על עסקה של הרבי, זה לא רק חשוב לספר סיפורים מהרבי מה שהיה פעם, צריכים גם כן לתפוס את הסיפורים שקרה עכשיו, אחרי גימותם זה, שהילדים שלנו והמשפחות שלנו יחיו עם זה, ששמש בגיבן דויים באקד, והרבי ממשיך להעיר והוא איתנו, ואפילו יותר מלפני זה, ואיך שהוא חושב עלינו ומקשיב לנו, ודואג לנו ומלווה אותנו. וכשמספרים סיפורים שקרו אחרי גימות, אם זה סיפורים שקרה באויל, אם זה סיפורים שקרה דרך האיגריס, אם זה סיפורים שקרה בדרך הווידאו שלו, רואים איך שהרבי מלווה. כמו שאני סיפרתי, שהיה פעם אחד מישהו מהקהילה שלי, שהוא נתן לי מכתב כשנסעתי לרבי, ואמר לי, תניח את זה באויל של הרבי. אל תקרא את זה עם א', רק תניח את זה. זהו. אז אני באתי ושמתי את זה. לא ידעתי מה. אחרי שלושה שבועות אני חזרתי לרחובות, והאברך הזה בא אליי ואמר לי, אני רוצה להגיד לך שהמכתב ששלחתי לך, כתבתי שם שלושה דברים. כתבתי על הדודה שלי שהיא מאוד חולה עם מחלת דם נדירה, והרופאים נתנו לה ימים ספורים, וברוך השם היא התרפאה והיא בבית. ואני חושב שהאריכה ימים עוד 4 שנים. אחר כך הוא אמר לי, אני כתבתי על אחד מהילדים שיש איזשהו בעיה רפואית עם הרגליים, ובאופן ניסי, הבעיה הסתדרה, והרופאים לבד לא יכולים להסביר את זה כמו שצריך, אבל זה הסתדרה, ולא צריכים יותר טיפול. והדבר השלישי, קניתי בית על יער, ויש לי קשיים, ואני גם מסוחר דירה, וגם משלם משכנתא, וזה תקוע, וכשאתה היית שם והנחת את המכתב, הכל הסתדר. ועכשיו ממשיכים לבנות. אתה רואה איך שהרבי מלווה. אותו דבר כשאני באתי לאויל, לבוא ליום הולדת 40 שלי, נכנסתי לאויל בבוקר, השש וחצי בבוקר, ומה הבוקר טוב שלי, הסתכלתי על הוידאו של רבי, ואני רואה שהרבי אומר לי, אני אומר לרבי, בדולרים, כך בוידאו שאני רואה, שזה 12 בויים של הנשיא של הרבי, בביתי לרבי מתנה מעיריית רחובות. אני באתי בשביל יום הולדת 40, ואני אומר לרבי, זה 12 בויים, ואני מביא לו את המתנה. על היום הולדת 40, טסתי במיוחד, וזה היה השולם עליכם של ישיבת הלב. או כמו שאני פעם סיפרתי לכם גם כן את הסיפור, שדיברו איתי לנסוע עוד פעם לדרום אפריקה, ומאוד התלבדתי לנסוע לו, ואני קראתי באותו לילה, מחרת שהייתי צריך לתת תשובה מהרבי, קראתי בכבי שיש לי 5 מכתבים, קראתי מכתב שהרבי כותב למישהו, זה שמציעים לך לנסוע עוד פעם לדרום אפריקה, כדאי לנסוע, כי סחוס הרבי, והייתי צריך למחרת לתת תשובה אם אני נוסע לדרום אפריקה או לא. וכן הלאה, עכשיו היה לי סיפור עם הגיס שלי שהוא היה חולה קורונה, והוא היה מונשם ומורדם ובסכנת חיים. ואני הוספתי על העברית קודש שאני קורא בעברית, אני קורא גם כן עכשיו באנגלית, והיה מכתב שהרבי כותב למישהו שהולך לחגוג את היום למד ה-60, הרבי מברך אותו לבריאס ולריחס יומן, לחגוג את היום למד ה-60, להגיש לי הולך לחגוג את היום למד ה-60, וקרב את הברכה על הבריאות ולריחס יומן. ככה, חלק מהחינוך החסידי זה היחס שלנו כלפי הרבי, היחס שלנו גם כן כלפי הרבי גם היום. בית חסידי זה בית שחי עם הרבי, לא רק של פעם, חי עם הרבי גם כן של היום. זה חלק מהחיים שלנו. וכשהילדים שלנו רואים שאנחנו חיים עם הרבי, אז גם הם יחיו עם הרבי. כי מישהו חי, מחיה מישהו אחר. אבל אם אנחנו לא חיים איתו, איך אנחנו רוצים שהם יחיו? לכן זה חלק מהחינוך החסידי. וגם הלימוד התורה של הרבי. בשביל הילדים שלנו יש ספרים על פרשת השבוע. המעיין חי, שולחן שבת, ויש את השיחה בתוך שיחת השבוע, או מנשמוס דרייסה, או בממתק של שבת. וכשתן לילדים חלק בשולחן שבת, שהם יכולים לספר איזה וורט מהרבי, או איזה סיפור מהרבי, שהם גם כן יחיו בלימוד התורה של הרבי, לפי הרמה שלהם. זה חלק מבית חסידי בעניינים האלה. אז אני רוצה לסיים, אני רוצה להגיד. עוד פרט אחד בקשר לחינוך החסידי, זה גם כן הניגון החסידי. ניגונים. אמרתי את זה הרבה פעמים. כשאנחנו מאירים את הילדים בבוקר, אפשר להאיר אותם בוקר טוב, מועד עני, ומנגמר הסיפור שאנחנו מאירים. אפשר גם כן לקחת את, 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 את המנגינות, אפשר לקחת את הניגונים החסידיים, ולהפעיל את הרמקול, ואז הילדים שלנו קמים עם ניגונים חסידיים. ואם זה מי ספירת האומר, יש גם כן ניגוני התוועדות, קפליות, איך שהרבי שר, שאפילו בלי המוזיקה, יש פויסקים שמתאימים אפילו עם המוזיקה, ניגונים חסידיים, אבל ניגוני התוועדות, ושילדים קמים בבוקר, יש אווירה של ניגונים. כי הרבי הקודם אמר שניגון חסידי, יש לזה כוח לייבש כל בוץ בעולם. הוא אמר, לא רק בוץ של לובביץ', אבל אפילו בוץ של ניו יורק, שזה בוץ אמיתי. וניגון חסידי מרומם. אז בית חסידי יש גם כניגונים חסידיים. אז אפילו אם אין לך חוש בנגינה, או אין לך ידע בנגינה, יש גם כן את הקלטות, את הכל, שאפשר להפעיל בתוך הבית, והם יכולים לשמוע את זה ברקע, שזה חודר פנימה דרך הרקע משהו. בדידי הבאובדים, הילדים שלי, שהייתי מאיר אותם בבוקר, הייתי שם תמיד קלטות, והם הופכו להיות בקיאים בניגונים, בלי שהייתי צריך ללמד אותם, כי הם שמעו את זה מיום ביום במשך תקופה, וזה נכנס להם בתוך העצמות. אז אני רוצה לברך את כל אחד ואחד. בית חסידי, זה כשאנחנו חסידים, כשאנחנו שומעים, אנחנו מראים את הדוגמה, אנחנו חיים עם הרבי בחסידות, אנחנו לוקחים את הדברים יותר ברצינות, דורש טוב את הזולת, משתדלים לחיות לפני משורת הדין ולדבר במצוות ולקיים עליהם איזה מחיות ובשמחה ובאור, לתת מעצמנו, להקריב מעצמנו בשביל הזולת, וגם כן להיות מקושרים כמו שצריך. ניתן השם שאנחנו נזכה חודש עיר זני השם רפך, שיהיה את הרפואה לכלול הסוילו, שזה הגול המיטס בשלם, מתקרבים ללג בוימר, הזמן המסוגל ביוסף, המתן תורה של פנימית התורה, שכדאי רבי שימן לסמכו בשעס הדחק, אין שעס הדחק יותר מעכשיו, בזמן הגלות, ובזמן שיש כזה דינים בעולם, שהקדוש ברוך כבר ישלח לנו את הרפואה בישור בחסד וברך, ושאנחנו נזכה שהרבי יתגלה את תקף ומיד ממש, ויוציא אותנו מהגלות, וישיה בניין בית המקדש השלישי, במהרה בימינו ממש. לחיים, לחיים.